לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי, כ"א בכסלו תשע"ט, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן במצבה של הקואליציה של בנימין נתניהו. השבוע הצליחו להעביר חוקים, חלק לא הצליחו. נשוחח פה עם חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, ובכלל גם על חוק עונש מוות למחבלים, שישראל ביתנו טוענת שהליכוד לא מעבירה את החוק. גם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' על היחסים בין האיחוד הלאומי והבית היהודי, האם הם ירוצו יחדיו בבחירות הבאות. ננסה לנתח את המצב. עוד ביומן על שכונת נתיב האבות, היום שנה להרס שהחל בהרס הנגריה ובהמשך להרס הבתים. מה קורה עם המשפחות היום? נשוחח פה עם מני גרטלר. היום יום המורה, מעמדו של המורה נוסק למטה. מדינת ישראל, המורים במדינת ישראל במעמד הנמוך ביותר במדינות ה-OECD. ננתח את המצב בעזרתו של הדוקטור חיים שקד. וגם על חוק מיוחד שעלה השבוע בכנסת, חוק שיחייב בתוך 3 שנים את כל המעונות בישראל להציב מצלמות כדי למנוע מקרי אלימות. נשוחח עם יוזמת החוק, מי שיזמה את החוק מטעם מפלגת כולנו, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. אז הנה הרבה. מכיוון שריח הבחירות איכשהו ממשיך לרחף באוויר, אנחנו רוצים עכשיו לשמוע מה קורה במגעים בין האיחוד הלאומי תקומה והבית היהודי. אנחנו משוחחים עם חבר הכנסת וסגן יושב ראש הכנסת בצלאל סמוטריץ'. שלום לך.
שלום בני.
מפלגת האיחוד הלאומי תקומה בסיעת הבית היהודי. אז שמענו ככה חילופי דברים בכמה כתבות ורעיונות, ואנחנו מבינים שהדברים הם לא ממש על מי מנוחות. יש כמו תמיד אי הסכמות.
תראה, צריך להתחיל מהבסיס. הבסיס הוא שהשותפות הזאת נכון שתימשך, זה נכון ערכית, כיוון שאחדות היא ערך, וזה נכון פרקטית, זה הוכיח את עצמו מצוין, גם במקסום הכוח הפוליטי, גם בעבודה המשותפת ובאמת טובה של העשייה המשותפת הזאת בכנסת בפועל. אבל, וזה אבל גדול, צריך להבין, אחדות איננה אחידות, ושותפות לא יכולה להיות מבוססת על זה שאנחנו נעלמים ונבלעים בתוך הבית היהודי. אני שומע את החברים בבית היהודי מדברים על שריונים, אותנו אף אחד לא משריין. שריונים זה מה שבנט עשה עם ינון מגל ורצה לעשות עם אלי יוחנה ולא הצליח. שריונים זה מה שהבית היהודי נתן לפני חודש בשינוי החוקה לבנט לעשות 2 בעשירייה הראשונה. הם משריינים אתלם את מי שהם רוצים, אותנו לא משריינים. יש כאן 2 מפלגות שצריכות להישאר 2 מפלגות וללכת ביחד, וכששתי מפלגות הולכות ביחד אז מרכיבים רשימה משותפת. כאשר ישראל ביתנו והליכוד רצו ביחד, אף אחד לא אמר שנתניהו שריין את ליברמן ובוז'י לא שריין את ציפי ליבני. שתי רשימות שהולכות ביחד וכמובן מנהלות מגעים ומשא ומתן על הרכב הרשימה. וכאן צריך להבין, 4 הדרישות שאנחנו דרשנו למעשה הן 4 דרישות בסיסיות שמיישמות את המודל שאמרתי לך קודם, שיש כאן 2 מפלגות. אין כאן בליעה של מפלגה אחת למפלגה האחרת. אז נתחיל מהכמות. כמות עושה איכות. צריך לזכור, הבסיס לשותפות בינינו התחיל בשנת 2013 בבחירות ההם, אחרי שבנט נבחר לראשונה בבית היהודי. ובבסיס הזה לשותפות, לאיחוד הלאומי, היו 4 בעשירייה הראשונה של הרשימה המשותפת. ולצערי הרב, לפני הבחירות האחרונות,
4 שלכם, כן? 4 בעשירייה.
כן, היו 4. היו 4 נציגי האיחוד הלאומי, אורי אריאל, הרב אלי בן דהן, זבולון קלפה ואורי סטרוק, בעשירייה הראשונה של הרשימה המשותפת. זה היה הבסיס שעל בסיסו נבנתה השותפות הזאת. עכשיו, לצערי הרב, בבחירות האחרונות, השר בנט ניצל את הכוח שהיה לו, הוא היה מאוד חזק, אני מזכיר, התבשם מ-18 מנדטים בסקרים, אנחנו היינו חלשים יותר, ולכן הוא הכתיב לנו תנאי קנייה חד-צדדיים, ובאופן כוחני, הוריד אותנו מ-4 בעשירייה ל-2 בעשירייה. ואנחנו מבקשים עכשיו בסך הכל לחזור לאמצע. יכולנו, אני חושב שהיינו צודקים, גם לא היינו מבקשים לחזור לנקודת המוצא, לבסיס של השותפות, ואני מבקש לחזור לארבעה, אבל אנחנו מבינים את הקושי, והסכמנו להתפשר לחזור לאמצע, שבין בחירות 2013 לבחירות 2015, ושיהיו לנו שלושה נציגים בעשירייה, שוב, לא שריונים, שלושה נציגים של האיחוד הלאומי, בתוך הרשימה המשותפת הזו שמרכיבים. נראית לי דרישה לגיטימית, בסוף אמרתי, כמות עושה איכות, אנחנו מפלגה, ואנחנו רוצים את הכוח להשפיע, ובשביל הכוח הזה צריך חברי כנסת, חברי כנסת מביאים אותם גם אחר כך תקציב פעילות שוטף של המפלגה, אפשר לפתוח סניפים, אפשר לעשות אירועים, אפשר להתנהל כמו מפלגה. הדרישה השנייה היא כמובן להיות שותפים בגיבוש המסרים ובעיצוב קמפיין הבחירות, ואחר כך, בעזרת השם, המסע מתן הקואליציוני. שוב, אם יש שתי מפלגות, אז אין מצב שמפלגה אחת קובעת את סדר היום, ואת המסרים, ואחר כך את קווי היסוד של הממשלה, והמפלגה האחרת היא בסך הכל איזה סרח עודף שנגרר אחרי. אם יש שותפות,
אנחנו עובדים ביחד. מה היה בבחירות הקודמות? הייתם שותפים בגיבוש מסרים, קמפיין, מסע ומתן קואליציוני?
לא, 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 כמעט ולא. בבחירות האחרונות, הבית היהודי קבע את המסרים בעצמו, ואנחנו אישרנו קו וזה שוב, מחוסר ברירה. אנחנו לא מוכנים לחזור, אין בזה גם היגיון. שוב, אני לא מצליח להבין איזה היגיון יש לתת לצד אחד לנהל אם יש שותפות. אלא אם כן, התפיסה היא שאין פה שתי מפלגות, אלא יש מפלגה אחת, יש איזה טרמפיסטים כאלה שתופסים טרמפ על העגלה. זאת לא האמת, ואני גם לא מוכן שכך היא תוצג, ולכן זה גם חייב לבוא לידי ביטוי בהסכם. התנאי השלישי שביקשנו זה חופש הצבעה בענייני דת ומדינה. זה לא סוד, הבית היהודי בורחת מלהתעסק בענייני דת ומדינה כמו מאש, ושוב, זה חלק מהאסטרטגיה של השר בנט, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להפוך את הבית היהודי ממפלגה דתית לסוג של מפלגת ימין ישראלית, מפלגת שלטון, ולכן הוא לא עוסק בענייני דת ומדינה, הוא לא רוצה למצב את עצמו כדתי. האיחוד הלאומי רוצה לשמר את עצמה כמפלגה דתית מובהקת. יש לנו כבוד גדול, הערכה גדולה, אני מפרגן מאוד לתוכניות הגדולות ולשאיפות הגדולות של השר בנט בפוליטיקה, זה לא יכול לבוא על חשבון קיומה של מפלגה דתית בכנסת. אז במקום לריב עכשיו ולהתווכח חודשים על המצע ולנסות להגיע להסכמות, אני מכבד את עמדתם, אני לא רוצה לכפות עליהם את עמדתי, אבל אני דורש את הזכות והחובה לפעול לפי אמונתנו בתחום הזה. עכשיו זה קרה גם בקדנציה הזאת. בנט ושקד כידוע הצביעו בעד מתווה הכותל, שנתן מעמד לרפורמים והיה בעיניי מקרה מאוד. השר אריאל הצביע נגדו, וברוך השם הצלחנו אחר כך להפוך את הגלגל ולבטל את החלטת הממשלה יחד עם השר אלקין ועם החרדי. אבל זה קרה וזה עלול עוד לקרות, ולכן אנחנו לא רוצים שאחר כך יגידו שהפרנו את ההסכם. אנחנו מפלגה והם מפלגה, אנחנו כידוע אימצנו לפני כמה חודשים מצע מאוד מפורט, מאוד תורני ומחויב הלכתית בענייני דת ומדינה, ואנחנו מבקשים לפעול על פי. והבקשה הרביעית היא שישבו שהאיחוד הלאומי ישתתף בפורום ראשי מפלגות. וכאן בני צריך להבין, זה פורום מאוד מאוד חשוב, הוא מתכנס כל יום ראשון אצל ראש הממשלה, והוא קריטי לזהות של הממשלה. כל הסוגיות שנמצאות במחלוקת בין הסיעות השונות, מוכרעות בפורום הזה. עכשיו אומר בנט בחודשים האחרונים בצדק רב, שכולם בפורום הזה מושכים את הקואליציה שמאלה. מי יש שם? הרי כחלון ודרי וגפני, זה לא אנשי ימין מי יודע מה. ואומר בנט, אני נדרש לעמוד לבדי מול כולם ולמשוך את הממשלה ימינה. אז אנחנו מבקשים לעזור לו. אנחנו מבקשים שבפורום הזה לא יהיה רק נציג אחד ימני, יהיו שני נציגים. ואגב, יש לזה תקדים. גם המפלגה החרדית, היא מפלגה שכעוד לא רצה ביחד, אבל היא בנויה משתי מפלגות. גם הרב גפני, גם הרב ליצמן, שניהם נמצאים בפורום הזה, מכיוון שיש כאן שתי מפלגות שהולכות ביחד.
ומה קורה במפלגת העבודה המחנה ציוני? שם גם יש...
מפלגת העבודה המחנה ציוני לא יושבת בראשי מפלגות של הקואליציה, הם האופוזיציה, אבל בוודאי, שם זה עוד יותר בולה. תשים לב שבכל ישיבות עשייה יושבים אבי גבאי וציפי לבני אחד ליד השני, זה נותן נאום פתיחה, זאת נותנת נאום פתיחה, הם מקפידים מאוד לשמור על עצמם כשתי מפלגות. אבל שוב...
למה זה לא קרה פעם, כאילו, בקואליציה, בקדנציה האחרונה? זאת אומרת, למה אתם לא יכולים לדרוש להשתתף שם?
מכיוון שהשר בנט, המודל של החיבור שהוא רצה, הוא כפי שאמרתי, כפה עלינו בבחירות הקודמות, בגלל שהוא יכול היה לכפות. בסדר, הוא ניצל הזדמנות שהאיחוד הלאומי היה חלש, ובעיקר הוא היה מאוד חזק בסקרים. אז הוא ניצל את היכולת שלו להכתיב לנו תנאים חד צדדיים, והמודל שהוא רצה זה לא מודל של שתי מפלגות. הוא רצה להיות בעל הבית יחיד, הוא רצה, יש מפלגה אחת, טכנית היא מורכבת מאיזה שני אישיות משפטיות, אבל הוא לא הסכים שום פנים ואופן לשתי מפלגות. ולנו מאוד חשוב לשמר את עצמנו כמפלגה, שוב, מכיוון שאנחנו רוצים להישאר מפלגה ציונית דתית, לא רק בהווה, אלא גם בעתיד.
ורציתי לשאול אותך, אתה מרגיש שעכשיו, בניגוד לאז, שאתה אומר, הוא ניצל את זה שהאיחוד הלאומי היה חלש, הבית היהודי חזק, אתה חושב שעכשיו המצב הוא שונה, אולי לאור הבחירות המוניציפליות בירושלים, או אין לזה קשר?
לא, אין לזה קשר בכלל לירושלים. אני בהחלט חושב שהמצב היום הוא שונה, במובן הזה, תראה, האיחוד הלאומי מאוד התחזק בקדנציה הזאת. אני חושב שזה, ברוך השם, זה היה בעבודה מאוד קשה.
איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, בסקרים, במה אתה רואה את זה?
כן, אנחנו בפירוש רואים את זה גם בסקרים. אגב, אני רוצה לומר גם, כשאנחנו מבקשים שליש מן ההרכב, בין השיבוצים ברשימה המשותפת, אני חושב שבסקרים רואים, הציבור התורני שווה לפחות שליש, רואים את זה בכל הסקרים לאורך זמן. אני לא מדבר עכשיו על סקרים מוזמנים, מישהו יכול, אתה יודע, לקראת איזה סקר מוזמן וספר מה שהוא רוצה, אבל רואים את זה בסקרים לאורך זמן, לא רק בסקרים שאנחנו עשינו, גם בסקרים שעשו גורמים חיצוניים, אובייקטיביים, ולכן אני חושב שזו דרישה צודקת ולגיטימית, ואנחנו, אני חושב שעל מה שצודק ואמיתי, מותר לנו גם להתעקש, זה הכל.
ויש סיכוי שתרוצו לבד?
אני חושב
לבד הכוונה איחוד הלאומי תקומה, נכון?
אני חושב שזה יהיה לא טוב, אני חושב שהציבור רוצה שנלך ביחד, אני חושב שאמרתי קודם זה ערך, אני חושב שזה נכון פוליטי, אני חושב שנלך לבד, שתי המפלגות יהיו שתי מפלגות קטנות, ופחות משפיעות, ופחות משמעותיות, אני חושב שאם נרוץ לבד, הסיכוי שהשר בנט יקבל את תיק הביטחון, וזה בעיניי יעד מאוד מאוד חשוב, הוא סיכוי קטן מאוד מאוד מאוד, ולכן כדאי מאוד שנלך ביחד, וכדאי מאוד שסוף סוף יתחיל דיאלוג ולא רק הצהרות, וכדאי מאוד שבבית היהודי יבינו שהשותפות הזו צריכה להיות הגונה והוגנת, ולא מבוססת על איזו התנספות של צד אחד שמגדיר את עצמו כמפלגה ובז לצד השני.
אבל תאמר לי, רציתי לשאול אותך שאלה.
עם כבוד והערכה הדדית, והמודל של החיבור הזה צריך לשקף את הכבוד והערכה הדדיים האלה.
אבל מה אתה אומר לדוגמה לאלי בן דהן, שהוא רץ בפריימריס והוא נחשב לאיש תורני, אז למה בעצם שכולם לא יקרה דבר כזה?
אני לא אמרתי, בני, שאני, יש בבית היהודי, נכון, היום אנשים תורניים, נתרים, אני לא יותר טוב.
הלו?
איך את הבית היהודי כמפלגה, לא?
רגע, אתה נקטעת לנו במשפט האחרון, אני לא שמעתי.
בני, אתה שומע אותי?
כן, אני שומע אותך.
אני אומר, השאלה איננה אדם פרטי כזה או אחר. השאלה היא מה הכיוון של המפלגה, ומאוד ברור שבנט לוקח את המפלגה, ואגב, צריך לומר את זה, הוא קיבל כוח מוחלט לעניין הזה, גם בתיקונים האחרונים שהוא העביר בחוקה לפני חודש, בכינוס מרכז הבית היהודי. בנט לוקח את המפלגה אל עבר מפלגת שלטון, מפלגת ימין ישראלית, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, כמו שאמרתי, זה לגיטימי, זה אפילו טוב, הוא מבין שלהיות ראש ממשלה אי אפשר לעשות מתוך מפלגה דתית, והוא יהיה חייב לשנות את אופייה של הבית היהודי, ולכן לאורך זמן, אני לא אומר מחר בבוקר, לאורך זמן הבית היהודי לא רוצה להישאר מפלגה דתית. הרב אלי איש יקר מאוד, ויכול להיות שהוא גם רוצה שהבית היהודי יישאר מפלגה דתית, אבל מה לעשות, מי שקובע זה לא הוא, מי שקובע בסוף זה השרים בנט ושקד.
אבל אם בנט רוצה שזה תהיה מפלגת ימין ישראלית ולא דתית, אז הוא לא יכול לתת שלושה מקומות לכם בסירה הראשונה, כי אז זה כן נראה מפלגה דתית.
אני מדבר עכשיו על הבית היהודי. נכון לעכשיו בוודאי שהרשימה המשותפת תהיה רשימה מפלגה דתית. אין ויכוח, אחרת אין בסיס לחיבור. אין בסיס לחיבור בין שתי המפלגות אם לא מדובר על רשימה אחרי רשימה דתית. יכולים בטוחה להיות גם אנשים לא דתיים, כמו השרה שקד, שמזדהים באופן מוחלט עם הערכים של הציונות הדתית וגם פועלים כך. השרה שקד פועלת בצורה יוצאת מגדר הרגיל בחמש השנים האחרונות. פרט לעובדה שאין לה כיפה, כן, בצחוק, כיסוי ראש על ראשה, היא מייצגת את העמדות של הציונות הדתית בצורה יוצאת מן הכלל. זה לא הדיון. כל הבסיס לחיבור הוא שנכון לעכשיו רוצים להרכיב רשימה משותפת דתית, כן, שהיא מחויבות ציונית דתית מובהקת, גם ערכית וגם ציבורית. מה הנקודה היא? שזה נכון עכשיו. בטווח היותר רחוק, השר בנט כן, יחליט שבשלה העת ללכת לשלב הבא בחיים הפוליטיים שלו ולהתמודד על רשות הממשלה, אז הוא יהיה חייב להפוך את הבית היהודי למפלגה אחרת. וכשזה יקרה, אסור שיווצר מצב שבו הציונות הדתית נשארת מול שוקת שבורה בלי ייצוג פוליטי. זה חוסר אחריות לתת לשר בנט באופן בלעדי את המפתחות של הייצוג הפוליטי של הציונות הדתית, כי יום אחד אנחנו עלולים להתעורר בבוקר.
זאת אומרת, אתה אומר זה הצידוק, לכן חשוב שהאיחוד הלאומי תקומה יישארו.
בדיוק כמפלגה, ועכשיו הולכים ביחד. עכשיו הולכים ביחד כי עכשיו המטרות משותפות, אבל בוודאי שצריך להיערך גם ליום שבו התוכניות של הבית היהודי יהיו שונות, ואז אנחנו חייבים שתהיה מפלגה נוספת שתוכל להיות מפלגה דתית, גם אז המפלגות ימשיכו לעבוד ביחד, להיות חברות טובות, ולכבד אחד את השני, ולהעריך את השני, ולדעת שמיני ומיני יתכנס אליה, אבל בוודאי שחייבים לשמר מפלגה דתית מובהקת.
אבל זה לא הולך לקרות בבחירות הקרובות? לדעתך הוא לא יכול לשלוף את השפן מהכובע פתאום?
לא, אני חושב שהשר בנט מבין מצוין שכל עוד נתניהו על הבמה, חזק, בלתי מנוצח, הוא לא יכול להתמודד מולו ולהיות ראש ממשלה, ולכן הוא כרגע נשאר בתוך המשבצת הציונית דתית, ולכן אנחנו יכולים וצריכים ללכת ביחד ולעשות הרבה דברים טובים לעם ישראל, לארץ ישראל ולתורת ישראל, אבל אמרתי צריך להיערך ליום שאחרי, והערכות הזאת מחייבת את האיחוד הלאומי לשמר את עצמו כמפלגה, ולכן גם ההסכם צריך להיות כזה שמשקף.
האיחוד הלאומי ותקומה הוא רק האיחוד הלאומי.
האיחוד הלאומי ותקומה זה אותו דבר. איחוד הלאומי תקומה זה אותו דבר.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
איחוד הלאומי תקומה זה השם הרשמי.
אוקיי. אז עכשיו, כמו שאומרים, זה כמו סוחרים, נכון? מסע ומתן.
עכשיו הכדור, כן, תראה, גם מזה צריך לא להיבהר. אני חושב ששני הצדדים רוצים ללכת ביחד, הם מבינים שזה הדבר הנכון, ובאופן טבעי במסע ומתן כזה, כל אחד רוצה לקבל הכי הרבה ולשלם הכי פחות. כפי שאמרתי, הבקשות שלנו הן מאוד מאוד טריוויאליות, בסיסיות, בסך הכל משקפות, הן גם טובות לעניין, כמו שאמרתי. זה שהשר בנט לא יצטרך לעמוד לבד מול כל המפלגות בפורום ראשי מפלגות, ויהיה לו עכשיו עוד כוח עזר מימין שיחזק, זה דבר נהדר. כל הדרישות האלה הן צודקות, הן הגיוניות, הן טובות לעניין, ולכן אני חושב שמן
הראוי... ברור שהדרישה הבסיסית היא הדרישה החשובה, נכון? השלושה שציינת.
לא, ממש לא, ממש לא. אני חושב שכל ארבעת הדרישות הן חשובות ונכונות, כיוון ששוב צריך להסתכל על המכלול, והמכלול מרכיב מודל חיבור שבו יש שתי מפלגות. זה לא מפלגה אחת נבנעת בתוך המפלגה השנייה, בסוף למפלגה יש מאפיינים, המאפיינים האלה חייבים להישמר בתוך ההסכם המשותף.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ונודה לך, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך.
תודה רבה, בני, המשך יום טוב.
תודה. שנה בדיוק חלפה, מאז החל ערס נתיב האבות, הנגריה שם שנרסה, והמאבק שאז החל, מה שהסתיים בבסוף, ערס כל הבתים המדוברים, ויש מי שרוצים לציין את היום הזה כיום משמעותי, שלא ישכחו את היום הזה. אנחנו משוחחים כעת עם מני גרטלר, תושב נתיב האבות, מי שהקים בנתיב האבות גם את האנדרטה, לזכר סגן אלוף עמנואל מורנו וסגן עזרא אשר, שגם היא נהרסה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז אתם מבקשים באמת לציין את היום הזה, לפני שנה, ערס הנגריה, כיום משמעותי, כיום שבו בעצם החל הערס השכונה, נכון?
כן, עם תוספת קטנה, המבנה הראשון והמשמעותי מאוד שנהרס כמה חודשים קודם, במאי לפני שנה וחצי, הוא אנדרת את ההנצחה שאני קמתי לזכר שני החברים שלי, שציינת אותם בפתיח. כ"ט בנובמבר, במקום להכריז על, אתה יודע, זה מין תאריך סמלי, במקום להכריז על דברים חדשים שאנחנו מקימים כעם ציוני ששב לארצו, במקום להכריז על הקמה והתחדשות בנייה, אנחנו לצערנו מכריזים על היום הזה כיום זיכרון להרס המבנה השני, שהוא הנגריה בנתיב האבות, שהנגריה, בוא נבין מה זה, זה היה בעצם עסק שפרנס משפחה שלמה בנתיב האבות, משפחה שכמה חודשים מאוחר יותר נרס גם הבית שלה במסגרת הריסה יותר גדולה. מה שמייחד את הנגריה זה ששם אנחנו החלטנו שהמאבק צריך לעלות טיפה ברמה, קצת שכולנו יישמע, והיה שם מאבק עיקש מאוד, חזק מאוד, יחד עם זאת מכובד, דוגמה ומופת גם לנו וגם לכוחות הביטחון, כשהמטרה העיקרית שלו היא לזכור ולא לשכוח. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה שהרס בית הוא ידיעה חדשותית שנכנסת ויוצאת מהמערכת. זה, הדבר הזה לא ייתכן, כי ככה לא בונים מדינה, וככה גם לא עושים חינוך, וככה לא מחנכים את הדור הבא, וככה לא נוכל להמשיך ולהחזיק פה בארץ. זה פשוט עד כדי כך.
מה קרה אחרי שנרסה השכונה? איפה אתם גרים היום בעצם?
אנחנו רואים בשלום עכשיו כיזם. אתה יודע, בסוף לכל רע יש איזושהי תכלית טוב בסוף. הקדוש ברוך הוא מכוון ככה את העניינים. אז במקום השכונה, או הבתים בשכונה שנרסו, הולכת להיות תנופת בנייה אדירה בגוש עציון דגש של אלעזר, 350 יחידות. שכבר אושרו בנייה של 68 יחידות בתוך אלעזר עצמה, פלוס שכונה שנקראת חלקה 91, שזו שכונת קרוונים זמנית, שלשם יכניסו את המגורשים שביתם נהרס. אז מצד אחד...
91?
שבעתיד, 91.
באלעזר?
זאת חלקה, כן, סמוכה לאלעזר. מצד אחד, באמת תנופת בנייה תהיה גדולה מאוד.
שם אתם היום בחלקה 91?
לא אני, כי הבית שלי במקרה, או במזל או בנס, כי אין מקרה, אבל לא נערף. אבל שכנים אחרים, 12 משפחות, 12 משפחות שביתה נערס, ובאיזשהו מובן חרב עליהם עולמם, כי יש ילדים...
אגב, אתה נשארת לבד שם?
לא נשארתי לבד. ברוך השם, אנחנו מ4 משפחות שהתחלנו בשנת 2001, הוא כמעט 20 שנה במקום, גדלנו קצת יותר מ-40 משפחות, כולל סוחרים וכולל כל מה שמקובל ביישובים מודרניים, נשארנו.
אז בעיקרון המצב שלכם לא הורע, אלא הוא טוב, לא?
לא הורע, כי כשהורסים לך בית, בנוי מאבן, שגידלת שם משפחה עם ילדים, אז המצב שלך הורע כמשפחה, המצב של עם ישראל שמקבל הרס בלתי סביר ולא הגיוני ולא שפוי, שאין לו שום תכלית, לא משפטית ולא אחרת, אלא רק הרס לשם הרס, המצב שלך לא הורע, לא הוטב, המצב שלך הורע. זה שכפועל יוצא עכשיו, תהיה, בעזרת השם, בנייה אדירה במקום, זה אור בקצה המנהרה, אבל זה לא עכשיו, ולהגיד לך את האמת, זה לא מנחם תמיד את המשפחה שהבית שלה נהרס, והילדים שלה חוו את כל האובדן הזה עם כל הטראומה בדרך.
אז אפשר גם לבנות,
רק להשאיר את המשפט הזה כי הוא חשוב, אפשר גם לבנות בלי להרוס חיים של אנשים, אפשר וצריך.
ומבחינה כלכלית, אלה שהרסו להם את הבית, איך היה להם כסף לבנות בית אחר?
הם לא בנו בית אחר, המועצה בשיתוף המדינה כרגע הרים האתר קרוונים, המקום הוא אתר קרוונים, משפחה, תחשוב משפחה עם שישה ילדים.
כן הוא המצבם, הם עברו מבית אבן לקרוון, זה כן הרע את המצב.
בוודאי שהוא רע, זה מה שאמרתי, שמבחינת המשפחה עצמה, מבחינת המשפחות, בוודאי שהוא רע המצב, הבנייה עוד לא התחילה של שכונות הקבע.
אבל יש להם כסף לבנות עוד בית או שהם קיבלו פיצוי על הרס הבית?
אני לא יודע על כסף שיש להם, אני לא נכנס לאף אחד לכיס, אני לא חושב אגב שאמור להיות להם כסף פרטי לדבר הזה, אני חושב שהמדינה צריכה לפצות אותם בסכום מלא על הבתים שנרסו, ואני חושב...
והם מקבלים פיצוי? הם אמורים לקבל פיצוי?
אני לא יודע, זה צריך לדבר עם בעלי המשפחות, אולי כדאי באמת לראיין מישהו מהם על הקו ביום הזיכרון הזה, ואני רק מציין שהתכלית והמטרה היא קודם כל לחזור לבתים שנרסו, ולבנות באותה מקומות בדיוק את הבית שנהרס, כמו שאני מתכוון לעשות בעזרת השם, עם האנדרטה שהרסו לי. אנחנו לא נוותר על העקרונות שלנו, בוודאי כשהם כל כך צודקים, אל מול רשע שהוא מאוד מאוד בולט.
תספר לנו על האנדרטה, זאת אומרת, מה קורה איתה היום?
היום היא שוכבת בסמוך למקום שהיא הייתה, ההריסות שלה נמצאות שם עדיין, אני מקפיד לא לפנות את ההריסות, גם באותו עניין, בגלל החינוך, בגלל הזיכרון, בגלל הערכים, בגלל האידיאולוגיה, אני מקפיד לקבוצות שמבקרות במקום, בעיקר קבוצות של נוער, שיבינו מה האתגרים שעומדים בפניהם. אנחנו כנראה נצטרך לסמוך פה גם על הדור הבא, להמשיך להיאבק את המאבק הצודק שלנו, ובשביל זה צריך לחנך. וכדי לחנך צריך כלים, ואחד הכלים הוא שימור וזיכרון, והנצחה של דברים וימי זיכרון, וזה מה שאנחנו עושים ביום הזה, כ"ט בנובמבר אנחנו קוראים לו, שנה אחרי הערש של הנגריה.
למרות שלא בטוח שהדור הבא יצטרך לעמוד מול מאבקים דומים, כי היום
מאוד מקווים.
כי היום בונים יותר בחוכמה, לא עושים טעויות, רואים איפה בונים בתים.
נכון? אני לא חושב שהבנייה הייתה משהו לא חכם.
אני אומר היום יותר זהירים בגלל כל העתירות, אז היום...
ומעבר
לזה הבנתי גם שהשרה שקד, כך אמר לי שלשום אחד מהח"כים, גם עשו איזה שינוי עכשיו, שזה עתירות יידונו בבית משפט מחוזי, מוכחות, נכון?
זה פטנטים שבאים איכשהו לסייע לאוזלת יד של המדינה, שלא יודעת לבוא ולהגיד, חברים, זה שלנו, נקודה. זה פתרון מהסוג הזה, ואני מקווה שההמשך של מה שיהיה, יבוא ויגיד, סליחה, מדינת ישראל רוצה לבנות פה וכאן ושם, והיא תבנה, בלי עכשיו להסתכל על כל מיני חוקים אוטומנים ושטויות מהסוג הזה. אני רק רוצה לציין, אנחנו לא בנינו בחוסר זהירות. כשאנחנו בנינו, עשינו את כל הבדיקות, מול המנהל אזרחי ומול המועצה, ולא לקחנו שטח של אף ערבי, וגם היום, כשהבתים נהרסו, ברור לגמרי ששטח לא שייך לאף ערבי. אגב, בכלל, צריך לדון מתישהו, ככה באחרית הימים, שאני מקווה שהיא תהיה קרובה, מה זה בכלל המונח קרקע פרטית פלסטינית בארץ ישראל. אם אתה אידיאולוג, אז המונח הזה הוא לא מדבר אליך בכלל, וצריך לטפל בו משפטית. אני לא צריך גריש מפה תארים ודברים מהסוג הזה, אבל צריך לטפל בו משפטית. אם עכשיו יש הכרזה, ויש בדיקה, דברים שלא נעשו בעבר, ובכל זאת ניתנו היתרים, אז בבקשה, הם רוצים ליישר קו, צריך ליישר קו לכולם. אני מזכיר לך שגם בתוך ארץ ישראל, בגבולות הקו הירוק, ארץ ישראל במונחים של אלה שלא שותפים לדרכנו האידיאולוגית, גם שם, למשל מצפים בגליל, לא הייתה הסדרה מושלמת וסטטוטוריקה מסודרת לגמרי עד הסוף, של כל המצפים בגליל וקיבוצים ומושבים והרבה מקומות שנבנו לא לפי הסדר עד הסוף עד הסוף, ככה בנו בישראל תמיד עד היום. אז להתחיל את הטסט קייס על בית של 300 מטר עם 6 ילדים כשלא מוכחת בעלות של ערבי,
אז למה עשו אצלכם? כי לא,
אני חושב שהרסו בגלל טיפשות ורישות.
לא, אבל אני אומר, מה הייתה הטענה המשפטית שהבתים נהרסו? כי זה לא הוכח שזה שלכם?
אני לא יודע מה הייתה הטענה המשפטית לבסוף. היה תהליך שלם שהוא עוד ממשיך, שאני רק יכול להגיד עליו, שמהצד השני לא עמד מישהו שבא והוכח את הבעלות שלו על הקרקע. היו שלל טענות של בית המשפט שהשתנו, והשתנו עוד פעם בעתירות, ובסוף הבתים נהרסו, לא כי ערבי הוכיח שהקרקע שלו. כדאי לדבר עם משפטנים שליוו אותנו, אם רוצים להבין לעומק את העניין המשפטי, אבל גם עוד פעם, העניין המשפטי, אני חושב שבטעות יסודו, כי לא יכול להיות, וראש המועצה שלנו אומר את זה כל הזמן, בכל מקום, לא יכול להיות שהיום אנחנו נדון בחוקים שנוסדו בתקופת השלטון העותומני, ועל בסיסם נחריב בתים של יהודים שנמצאים שם עשרות שנים, ונעבור לסדר היום. זה פשוט לא הגיוני, הסיפור הזה.
ואתה חושב שהציבור שכח אתכם?
זאת שאלה טובה מה שאתה שואל. אני לא חושב שהוא שכח, אני חושב שעומס האירועים והתדירות שלהם כבר לא נותנת לך לזכור מי נהרס, מתי ולמה, ומה הייתה בדיוק הטענה המשפטית. וגם השאלות שלך, תשים לב שהן נכנסות לשאלות מהסוג הזה, שזאת בדיוק המטרה של במרכאות כפולות ומכופלות אויבים שלנו בצד האידיאולוגי, זה להציף את המערכת בשלל של עתירות וטענות ותלונות שאין להם שום שחר, ואתה כבר לא זוכר מי אמר מה ומתי, מה התחיל ומה הסתיים, ובתוך כל הסיפור הזה הכי קל לבוא, אוקיי, אנחנו לא יודעים, יאללה בוא נערוס ועכשיו נתחיל לבדוק, וזה מה שקורה. אז אם אתה שואל אותי אם שכחו אותנו, אני לא יודע אם שכחו אותנו, אבל יש איזו עייפות שאסור לנו לתת לה לקרות, עייפות בציבור מהעיסוק בדברים האלה, עייפות. עכשיו, אתה לא יכול להגיע למצב כציבור אידיאולוגי וכציבור מאוחד וכציבור שארץ ישראל חשובה לו, שאתה מתעייף מעיסוק בבנייה בארץ ישראל. אם התעייפת, שזה בדיוק כמו שהצד השני רוצה. הוא רוצה שתתעייף. מה רוצה תמיד המלאק? ויזנב לך כל הנחשבים אחריך. הוא רוצה שתתקרב, שתתעייף. שתגיד יאללה, עזוב אותי.
אתה אומר שיש בנייה, אתה אומר שיש דברים קורים.
אני אומר שיש החלטות, דברים עוד לא קורים, אני אומר שיש החלטות וזה כיוון טוב וזה כיוון נכון. ואגב, מה שאתה אומר היא נותנת, למה יש החלטות? כי אנחנו ממשיכים ונאבקים ולא מתעייפים, אז כל אחד עושה את זה בחלקת האלוקים הקטנה שלו, הפרטית שלו, בארבע עמות שלו, אני חושב שזה לא טוב.
מה לא מיושם היום שיש קרוונים ועדיין לא התחילו לבנות? זה מה ש...
הכל עובד מאוד לאט, הכל עובד מאוד לאט, זה עתירות וזה ישיבות וזה ועדות, וזה דחיות, וכל הדברים האלה לוקחים המון 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 זמן, זה זמן שאין לנו.
אתה מדבר על הבניית הבתים של אלה שנרסו להם הבתים.
אני מדבר גם על הבנייה החדשה, אני מדבר על הכל ביחד. זה קודם כל להחזיר את האנשים בתוך שנתיים לבתים שלהם, שנתיים מיום ההריסה, זה אומר עוד מעט. שנתיים מיום ההריסה, אנחנו מצפים שהמשפחות יהיו באותו מקום עם בית עומד. אפשרי? לא אפשרי? לא יודע, אבל הנה למה אלמנט הזמן חשוב. והגרירת רגליים והמשיכה והעייפות שנגרמת באופן טבעי מהדבר הזה הוא גורם מאוד מסוכן, ולכן יום כמו היום
גם בעיר כשאתה בונה בירושלים בית אתה צריך להמתין לוועדות לאישורים, גם שם זה יכול לקחת 3-4 שנים עד שאתה נכנס לבית.
אתה צודק, תכפיל את הזמן שאמרת עכשיו, ובאמת אתה רואה שיש בעיה כללית, יש בעיה כללית לא רק לנו ביוש, רק אצלנו זה מתעצם. אם בתוך שטח ישראל אתה מדבר איתי על 3-4 שנים, ואני אומר לך שזה יותר, כמעט כפול, אז תחשוב מה יקרה ביוש. מה קורה ביוש? זה יכול להגיע ל-16 שנה.
נדמה לי שאת הבתים שהבטיחו נניח בבית אל, שכונת האולפנה, עד היום לא, עד היום זה לא קרה.
אני לא יודע, אני לא בקי, היא הנותנת, זה מה שאמרתי לפני כמה משפטים. ההפרדה הזאת, שזה עוד משהו מסוכן, שקשורה לשאלה שלך, האם שכחו אותנו. אני חושב שהציבור שלנו לא מספיק מאוחד. יש מאבק בין גזרות, כל אחד מאחל השני בהצלחה, באופן אמיתי, כן? לא באופן מעושה. אבל זה לא מספיק. אם אנחנו היינו מתאחדים, ובאים עומדים כציבור, ואומרים לא תעמוד על דם רעך, וכל בית חשוב, כמו שקורה אגב בציבורים אחרים, יכולים לראות זה למשל אצל החרדים, שאגב אנחנו לא מבינים למה הם לא בעניין, אנחנו הולכים למהלך של אחדות, זה מהלך מאוד מאוד ארוך, יש לו תחנות, אני שוב חוזר ואומר,
אגב איפה אתה רואה את זה אצל החרדים סתם להשכלה כללית?
אצל החרדים אתה לא יכול לבצע משהו שהוא לא הגיוני, אפילו בעיניהם, בלי שזה יעבור במחאה גדולה מאוד, או לא יעבור בכלל. אני לא קורא פה חלילה לאחר חוק.
גם שם אתה רואה פלג
חוק.
זה, פלג ירושלמי וליטאים וחסרים,
הפלגים,
ופילוגים לא חסר שם.
ואתה רואה שכל הפלגים מתאחדים, כשהרב אומר, חבר'ה, פה יש סוגיה רוחבית, למשל, פתיחה של קברים, אתה רואה בהפגנה את כל הפלגים יחד, אין הבדל, וזה מה שאני רוצה שיקרה אצלנו, אני חלילה, אני חייב לחדד כאן. לא קורה להפרת חוק ולא דברים מהסוג הזה, אבל להיגיון. ולמשפט צריך גם להיות סבירות ומידתיות והיגיון מסוים, ואני רוצה רגע להשלים משפט, כי כבר שלוש פעמים ננסה להגיד את זה, כפתת בנובמבר, יום כמו היום, הוא יום מצוין, יום מצוין, לעורר את השיח, לזכור, להתווכח, להגיד טיעונים צד א', טיעונים צד ב', הכל בסדר, אבל לא לשכוח. לא לשקול את תאום הנשייה, ושהחבר'ה בקרבנים יסתדרו. את הדבר הזה חייבים להפסיק. מדובר באנשים, מדובר בבני אדם, מדובר ברעיון, אידיאולוגיה, שהוא לא משרת רק ציבור אחד שנקרא דתי לאומי. אין כזה דבר. הוא משרת את כלל עם ישראל. אנחנו לא חושבים...
אז אתה עכשיו מחדד את הדברים. אתה אומר לא לשכוח שאלה שהרסו להם את הבתים, הם עדיין בקרבנים.
לא, אני אומר יותר מזה. אני אומר לא לשכוח מה המטרה של ההריסה, למה זה קרה. אני לא לשכוח את הרשות, לא לשכוח את הטיפשות, לא לשכוח את הפילוג. ועכשיו גם לעשות משהו בעניין הזה, כי אחרת, מה יהיה עם הדור הבא? שיהיה לו את אותה סיטואציה. איך אנחנו נחנך אותם לעמוד על הערכים שלהם, האידיאולוגיה שלהם, המשימתיות שלהם? הרי מה שאנחנו עושים הוא לא משרת אותנו רק. אז לי בסוף באופן אישי יש או אין בית, אבל בסוף יהודה ושומרון זה חבל ארץ אדיר שיש לו משמעות פוליטית, היסטורית וגיאוגרפית וכלכלית פה בארץ ישראל. כל מי שעומד, אתה יודע, פעם אני אמרתי, אם היה לי כסף, או הייתי מוצא איזה תורם, הייתי עושה לאזרחים במרכז הארץ סתם סיור בשמי הארץ, ומראה להם את החשיבות של מה שנקרא גב ההר. אנשים לא מבינים שכשהם יושבים בכפר סבא, יש עיניים מאוד מאוד קרובות שמשקיפות עליהם ככה, ממש לא רחוק ממזרח. הדברים האלה צריכים להיות ברורים. אנחנו אזור ספר, ואזור הספר הזה צריך לגדול ולהתחזק ולהיות אזור מרכזי, משמעותי, ולא להרוס בו, אלא לבנות בו וכמה שיותר.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים, מני גרטלר, תושב נתיב האבות, תודה רבה לך, ונקווה שהדברים באמת יתקדמו שם.
בעזרת השם אנחנו בטוחים.
תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
היום יום המורה, אנחנו רוצים לשוחח על מעמדו של המורה, בעזרתו של דוקטור חיים שקד, סגן נשיא לעניינים אקדמיים במכללת חמדת הדרום בנתיבות. שלום לך.
שלום וברכה.
אז קודם כל, אתם מכללה שמוציאה מכשירה מורים, נכון?
כן, בהחלט. אנחנו מכללה דתית להכשרת מורים באזור הדרום. נותנים מענה לסטודנטיות וסטודנטים שרוצים לעבוד גם בגילאי הגן, גם בגילאי בית הספר היסודי, גם בחטיבת הביניים. ומכשירים מורים בקשת רחבה של תחומים, גם מקצועות קודש, גם מקצועות מדעיים, חינוך מיוחד. הגיל הרך, אנחנו בעצם המכללה הדתית הדרומית ביותר בארץ, ונותנת מענה לכל אזור הדרום, וגם מכל רחבי הארץ באים אלינו, מאזור המרכז ומהשומרון. אז אנחנו משתדלים לתת את חלקנו בהכשרת המורים למערכת החינוך הישראלית.
אז באמת מה יום המורה? מדברים מצד אחד... דברים לא פשוטים על המורים, על המעמד שלהם, על המשכורות שלהם. ראינו כל מיני כתבות לא נעימות כל כך לאחרונה.
נכון, נכון. המעמד המורה בישראל הוא נמוך יחסית למדינות אחרות בעולם, או בעיקר למדינות מפותחות, מדינות ה-OECD. אנחנו בהחלט בין הנמוכים ביותר. המעמד של המורה הוא קשור כמובן לשכר של המורה, אבל לא רק. המעמד של המורה זה היוקרה של המקצוע הזה והתפיסות, עד כמה המקצוע הזה באמת, עד כמה הציבור מעריך את הכישורים המקצועיים של המורים. ככל הנראה יש הרבה פעמים איזושהי נטייה לומר בקרב הציבור הרחב, המורים בכלל על הפנים, אבל המורה של הילד שלי הוא דווקא, זאת אומרת, המורה שאתה כן מכיר אותו אישית, בדרך כלל יש כלפיו הרבה מאוד הערכה, והאמירות על, על המורים כציבור כללי ואמורפי, שם באמת יש אמירות פחות נעימות ביחס למורים.
מה קורה באמת במדינות יותר, ששם מעמד המורה יותר גבוה, איך זה בא לידי ביטוי במשכורת או בכלל ביחס? מה אתה יכול לספר לנו?
זה בא לידי ביטוי באמת גם בשכר גבוה יותר.
איפה לדוגמה? תן לנו דוגמה.
למשל בפינלנד זה כמובן מאוד ידוע, יש גם מדינות נוספות שמה שהן עושות, גם נותנות משכורת יותר גבוהה מישראל, אבל גם בכלל בהרבה מדינות במזרח אסיה זה קיים, גם נותנות שכר יותר גבוה, בעיקר בתחילת הדרך, כי מה שקובע אם אנשים טובים יבואו להוראה או לא, זה בעיקר המשכורות בשנים הראשונות. אנשים לא מסתכלים לטווח ארוך על השיפור במשכורת לאורך השנים, אלא הם מחליטים בתחילת דרכם האם ללכת להוראה או לא, לפי המשכורת של מורה מתחיל. אבל מה שעוד עושים במדינות האלה באמת, באסיה ובמדינות כמו פינלנד, זה גם סינון מאוד רחב של המתקבלים להוראה, וזה גם עניין חברתי-תרבותי של תפיסה של המורים כמקצוע בדרגים הגבוהים. משווים את זה הרבה פעמים למקצועות אחרים, אז בישראל בדרך כלל המקצועות עם החינוך, יחד עם למשל עבודה סוציאלית, ועבודות מהסוג הזה, ופסיכולוגיה וכדומה, העבודות מההקשר החברתי הן יחסית במדרג נמוך בישראל.
לא הבנתי, מה במדרג נמוך? כל העבודה, גם עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה?
במדינת ישראל, כל העבודות שבאוריינטציה של טיפול חברתי, כמו גם חינוך, גם פסיכולוגיה, גם עבודה סוציאלית, הם גם בשכר יחסית נמוך, וגם המעמד, היוקרה שלהם בעיני הציבור יחסית נמוכה. זאת אומרת, זה לא החינוך לבדו, אלא גם השכנים שלנו, העובדים הסוציאליים לא פעם, היום זה יום המורה, זה הזמן לדבר על המורים, אבל גם מקצועות קרובים שיש להם איזשהו מכנה משותף, הם באמת גם כן זוכים לתנאים פחות טובים ולהכרה חברתית פחות טובה. המקצועות שיותר נחשבים בישראל זה מקצועות יותר רפואה, עריכת דין, דברים כאלה, אבל המשפחה של מקצועות החינוך והשכנים הם... המעמד של המורים הוא יחסית נמוך.
אז איך אתה מסביר את זה דווקא עם הספר, ככה מתייחס למקצוע כמו הוראה?
אני חושב שעדיין חושבים היום שמורים הם חשובים, וכן עדיין מוסכם, אבל יש היום באמת איזשהו זילות, שהיא נובעת מכמה סיבות, מכמה גורמים, גם בגלל שכולנו בעצם עוסקים בחינוך, אנחנו הורים לילדים, אנחנו היינו במערכת החינוך, אולי חלקנו היינו, אז יש איזושהי הרגשה שהמקצוע הזה אני יכול להעביר עליו ביקורת הרבה יותר בקלות ממקצועות אחרים שאולי אני פחות מבין בהם, הרי חינוך כביכול כולנו מבינים, אז אין... יש גם בהחלט השפעה של העלייה בנגישות לידע. ברגע שהיום אתה יכול בגוגל למצוא כל דבר, אז הסמכות של הידע של המורים, שהיא הייתה פעם מקור הכוח שלהם ומקור הערכה שלהם, היום כבר זה גורם לפגיעה במעמד המורה. גם האלימות בחברה, חלק מהאלימות בחברה באה לידי ביטוי בבתי הספר כמובן, וחלק מזה מופנה
אבל לימוד יש גם בבתי חולים.
נכון, באמת. אבל האלימות שמופנית כלפי מורים מצד תלמידים ומצד הורים, זה משהו שלא היה בעבר שככה קצת משפיע. יש היום גם מעורבות גדולה יותר של הורים. הנורמה פעם הייתה שבתי הספר יודעים מה שהם עושים, ואף אחד לא יגיד להם מה לעשות. אז מעבר לשכר לא ראוי ומומחיות נמוכה, יש איזושהי מגמה כללית של שחיקה בקשת של תחומי חיים, שקשורה באמת לתפיסה פוסט-מודרנית שמאפיינת היום את העולם המערבי בכלל, וגם את מדינת ישראל בתוך זה.
בכל זאת באים ללמוד או להיות מורים, ללמוד הוראה.
נכון, 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 ולשמחתנו אנחנו גם יכולים להגיד אצלנו במכללת חמלת הדרום, ואני חושב שגם במקומות אחרים, אנחנו כן מצליחים להוביל תהליכים שמביאים למשיכת אנשים טובים יותר ויותר. אנחנו בהחלט רוצים להעלות את הרמה, באמת גם כדי לחזק את מעמד המורים, וגם כדי להבטיח את המורים הכי טובים לילדים שלנו. אז אנחנו כן מצליחים להוביל תהליכים של להשביח את האיכות של הפונים להוראה, והמערכת גם כל הזמן שואלת את עצמה, איך להכשיר מורים יותר ויותר טובים. יש לנו תוכניות חדשות, למשל תוכנית של מה שנקרא אקדם יאיר, שההכשרה של המורות הצעירות היא נעשית בתוך מערכת החינוך בצורה הרבה יותר עמוקה. אז ההנחה שלנו שאנחנו יודעים יותר ויותר עם הזמן איך להכשיר מורים שיהיו מיומנים ויסיבו יותר, וכך גם יזכו להערכה רבה יותר.
ומהצד השני אתה רואה משהו שיש שינוי, היה אופק חדש, משכורות של המורים החדשים לא ממש גבוהות, אתה חושב שיש איזשהו משהו שינוי לטובה?
יש תהליך של שיפור, כן. מבחינה מערכתית יש תהליך של שיפור. המשכורות של המורים עלו יחסית במידה רבה לעומת עלייה בתחומים אחרים. השאלה היא אבל לא האם השכר של המורה הוא ראוי או לא ראוי. זאת שאלה שקשה לענות עליה. השאלה המרכזית היא האם אנחנו מצליחים בשכר שאנחנו מציעים למשוך את האנשים שהיינו רוצים לראות במערכת. ופה יש עוד מקום לשיפור. זאת אומרת, האם מורה אמור לקבל יותר מרופא או פחות מרופא? זאת שאלה של השקפת עולם. אבל מה שבהחלט אפשר לראות, שאנחנו יכולים היום יותר מבעבר להביא אנשים טובים למערכת, אבל עדיין לא מספיק. ואנחנו רוצים שהוראה יהיה אלטרנטיבה שרלוונטית, גם לאנשים שיכולים ללכת בתחומים אחרים, ובין השאר השכר, לא רק השכר, גם תנאי העבודה בבתי הספר, וגם דברים נוספים, אבל אנחנו בהחלט רוצים שהוראה תהיה אופציה ריאלית, לאנשים שיש להם עוד אפשרויות מוערכות.
טוב, ימים יגידו מה יהיה, איך הדברים ייראו בעתיד, אולי יש שיפור.
אנחנו מקווים שהאטרקטיביות של המקצוע הזה וההכרה החברתית וגם התגמול הכספי יעלו, ויחד איתם יעלה מעמד המורה.
אז אנחנו נודה לך על הדברים. דוקטור חיים שקט, סגן נשיא לעניינים אקדמיים במכללת חמדת הדרום בנתיבות, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם, בהצלחה.
תודה.
חג מורים שמח.
מליאת הכנסת אישרה השבוע בקריאה ראשונה את הצעת החוק המחייבת הצבת מצלמות במעונות היום ובפעוטונים. אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם יוזמת החוק, חברת הכנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון ממפלגת כולנו, יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד. שלום לך.
שלום רב.
אז אני מניח שהצעת החוק הזאת נולדה לאור האירועים שהיו לפני מספר חודשים. האירוע שבו תינוקת מצאה את מותה בנסיבות חמורות, נכון?
תראה, הצעת החוק בעצם נולדה כבר לפני כשנתיים, אלא שכשאני הבאתי אותה לשולחן הכנסת, היא התקבלה, אתה יודע, לא בצורה הכי טובה, לא בדיוק הבינו למה צריך מצלמות, ולו בצורה מאוד מאוד חזקה את הנושא של הפרטיות ותנאי העבודה שלה, של הסייעות, ואז בעצם קרה מה שקרה, כפי שאתה אומר, לפני מספר חודשים, עם אותה של יסמין וינטה, שבא והמחיש בעצם את מה שאני זעקתי למעלה משנה וחצי, וזה הכשיר את הקרקע גם מבחינת ההתגייסות של ההורים, שאגב לא הייתה לפני כן, התגייסות של אנשי צוות ומערכת, ובעיקר משרדי ממשלה שהסכימו לשבת ולראות איך פותרים גם סוגיות כמו פרטיות וכו', אבל נותנים מקום לקידום של הצעה כזו, כי הם הבינו שאלה הראיות היחידות שיש לנו במקרה של פגיעה בקטינים, במיוחד גילאי לדעת שלוש שלא יודעים לבטא או לספר את מה שקורה שם. והנה, הראיה הגדולה ביותר לצערי הרב היה האדמה של יסמין וינטה, זיכרונה לברכה.
ויש איזה החרגות, ראיתי בנוסח, לפחות בכתבה שקראתי, במקומות שבהם מתגוררים אנשים נוספים, אני מניח שהכוונה למעונות בבתים, אז מה קורה עם העניין הזה? זאת אומרת, איך שם יהיה פיקוח במעונות
נכון,
כאלה?
נכון, צריך, נכון, זה כפי שאת אומרת, צריך להבין את הגלגול של ההצעה. כשאני הגשתי את ההצעה, היא בעצם מדברת על כל חסרי הישע באשר הם, זה אומר ילדים גם במעונות, בגנים, בבתי ספר, זה אומר קשישים, זה אומר חוסים, וההצעה הצטמצמה בשלב הראשון רק למעונות יום. כשאני רוצה להזכיר שכשאנחנו הבנו אותה בוועדת שרים, הסכמתי לקבל אפילו את הפשרה שבשלב ראשון זה יהיה וולונטרי. זאת אומרת, מי שיסכים להתקין מצלמות, אנחנו נממן אותם כמדינה, נתמרץ בעצם כלכלית ובכך ניצור עידוד. בדיוני הוועדה התעקשתי שההצעה הזו תהפוך לחובה, ובשיח מאוד מאוד אינטנסיבי עם שרת המשפטים, הצלחנו לגבש מתווה שהוא מאוד מאוד מאוזן. מצד אחד, באמת, אחרי 3 שנים של הסתגלות, החוק יחייב התקנת מצלמות בכל המסגרות מלדעת 3 למעט. אם יש מרחב שמשמש גם למגורים וגם למעון, ואני בכוונה מדגישה את זה כך, כי אם אתה פתחת מעון בביתך, אבל יש לך מרחב שמיועד אך ורק למעון, יהיו בו מצלמות. אבל אם אתה מקיים לצורך העניין משפחתון בתוך סלון הבית, ואתה יודע שבמשך היום יש שם גם אנשים שמנהלים שגרת חיים, אז שם לא יותקנו מצלמות. הסתייגות נוספת הייתה במקומות שמעל 80% מההורים לא יסכימו להתקין מצלמות, ואז בעצם יהיה אפשר להחריג אותם. אני נוטה להאמין שמרבית ההורים ירצו מצלמות, כך שההסתייגות השנייה לא באמת תהיה. ובכך אנחנו בעצם, יואב, יצרנו חוק שהוא מאוזן. מצד אחד אנחנו כן נותנים את הכלי הזה, מצד שני אנחנו כן מתחשבים במקרים מאוד מאוד קיצוניים, כמו מרחב מגורים שנוגע לפרטיות של בני משפחה.
וגם כמובן אני מניח שכפי שמצוין, להסתכל בחומרים רק במקרה וקרה חלילה משהו.
נכון, במקרה של חשד סביר בעצם יפתחו המצלמות, אנחנו לא מדברים על שידור שהוא אונליין, שהוא באמת קצת מצב קיצוני, ואני חושבת שהוא גם לא בריא מבחינה מקצועית עבור ההורים. אתה יודע, ההורה שיודע שיש לו מצלמות פתוחות זה כובל אותו, אז איפה החיים שלו, איפה העבודה שלו, איפה כל הדברים האחרים שהוא יכול לעסוק בהם. אני מוכרחה לומר שעדיין יש שיח סביב הסוגיה הזו, ויהיו התאמות שאנחנו עוד נעשה בין הקריאה הראשונה לשנייה השלישית, כי הרי החוק עכשיו חוזר חזרה לשולחן הוועדה, אנחנו עוד יש מספר סוגיות שאנחנו נלבן, אבל בסוף אנחנו רוצים להגיע לחוק שהוא באמת מידתי, שהוא הוגן, שהוא נותן את מירב ההגנה לילדים, אבל הוא גם שומר על הזכויות של המטפלות והסייעות, ושומר על הפרטיות של כל מי שנמצא במרחב המעון, ואני בטוחה שאנחנו נוכל להוציא חוק שנותן באמת את המענה הזה.
ובעצם מי יאכוף את העניין? מי יביט בחומרים במקרה וקרה חלילה משהו?
מי שיוכל לפתוח בעצם את החומרים זה רשויות החוק, שזה אומר משטרה לצורך העניין. אם בהתחלה דיברנו רק על בתי משפט, הבנו שהתהליך הוא מסורבל, אז בעיבוד של הצעת החוק אנחנו נאפשר את זה בעצם למשטרה. חוקרי משטרה שיוכלו לגשת, לקחת את החומרים וכבר בשלב ראשוני להתבונן בהם. אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, עדיין יש התלבטות סביב שולחן הוועדה אם לאפשר במקרים חריגים גם למנהל או למפקח מטעם משרד העבודה והרווחה לפתוח את זה לפני שזה מגיע למשטרה. זו סוגיה שאנחנו עדיין לא קיבלנו החלטה סופית לגביה.
אז ההורים לא יוכלו בכל מקרה? הורה שחושד לא יוכל?
לא. לא, הורה לא יוכל, אבל משטרה שתפתח, מן הסתם תציג את הראיות גם בפני ההורים, אם יהיו דברים של ממש. ואגב, נקודה חשובה נוספת, יואב, זה אנחנו יודעים שיש הרבה פעמים התנהגות שהיא לא עולמת למסגרת חינוכית, אבל היא לא פלילית. וגם בסוגיה הזו אנחנו נותנים את הדעת. זאת אומרת, אם משטרה פותחת חומרים ורואה שיש התנהגות, אתה יודע, אגרסיבית כלפי ילדים, אבל זה לא מגיע למידה של התנהלות פלילית, כן יהיה דיווח לפיקוח של משרד הרווחה, כן יעשה תהליך אל מול אותו צוות, כי בסופו של דבר אנחנו באמת רוצים לייצר סביבה שהיא מגנה, שהיא נותנת את הביטחון הראוי לילדים, גם בהיבט החינוכי.
ולגבי מי יאכוף את זה, מי יבדוק שאכן יש מצלמות? את אומרת שבשלוש שנים הראשונות זה תמריצים.
נכון, תשמע, בכל חוק יש בעצם תקופת הסתגלות. אתה יודע, המערכת צריכה להכין את עצמה, צריך לרכוש את החומרים, זאת אומרת, יש תהליך שצריך לעבור, אנחנו נתנו כשלוש שנים לתהליך הזה, מי שיאכוף את זה זה בעצם משרד העבודה והרווחה, אבל אני אגיד לך יותר מזה, האוכפים האמיתיים הם ההורים, זה התחום היחידי שבו יש לנו מיליון מפקחים בשטח, הורים שיבואו וירצו לראות שיש רישוי, יש רישוי הרי למעון, אנחנו העברנו את חוק הפיקוח לפני מספר שבועות, ההורים ירצו לראות שיש את התעודה של הרישיון, מתוקף זה שמעון יקבל רישיון, זה אומר שהוא יעמוד בחלק בתנאים, וחלק מהתנאים זה בעצם התקנת מצלמות, את זה בעצם יבדוק משרד הרווחה, ההורים ירצו לראות שיש את מה שנדרש.
מה זה אומר אגב התקנת מצלמות? בכל פינה, בכל חדר אחד, איך זה? או מצלמה כזאת שרואה ככה באופן פנורמי, מה קורה בחדר המרכזי או גם בחדרים נוספים? יש חדר שבו מחליפים את החיתול, או יש חדר שבו משחקים, יש כל מיני חדרים במעון.
נכון, אז למעט חדרי שירותים לצורך העניין, זה אמור להיות בכל המרחבים הציבוריים של המעון. מה מבחינת המכניזם של איזה סוג של מצלמה, באיזה אופן היא תפעל, מה הרזולוציות שלה וכו', זה יהיה בתקנות שיותקנו במשך שנה. מרגע שאנחנו, אפילו טיפה פחות, מרגע שאנחנו בעצם נעביר את החוק, ומי שיקבע את זה זה המשטרה, יחד עם משרד העבודה והרווחה, יחידת הסייבר של משרד ראש הממשלה, זאת אומרת גורמי מקצוע שיודעים להגיד מה בעצם הם נדרשים מבחינת הראיות, כדי שראיות יהיו גבילות, כדי שיהיה אפשר באמת לראות באופן טוב ואיכותי את מה שקורה, וכמובן גם, אתה יודע, מבחינת התמחור והעלויות ש... משיתים על המעונות, כל הסוגיות האלה ייבדקו, אנחנו נעשה תהליך יסודי ומעמיק, כדי באמת להוציא את החוק בצורה המיטבית.
רציתי לשאול אותך, הזכרת בהתחלה שבמקור חשבתם להפעיל את החוק הזה לא רק על מעונות, אלא גם על חוסים, קשישים, אני מניח שאולי התכוונת לבתי אבות, אז בשלב הזה זה לא, כרגע לא יוצא לפועל, זה יותר מדי מורכב להפעיל חוק שכזה?
כן, מסתבר שזה מאוד מורכב להפעיל חוק שכזה. לשמחתי הרבה, משרד הבריאות כן מנהל במקביל תהליך בוועדת העבודה והרווחה להתקנת מצלמות בבתים סיעודיים. אני יכולה להגיד לך שהחוק אצלנו אפילו קצת יותר פתוח, אבל כן יש תהליך מקביל. לצערי הרב, עדיין אנחנו לא מצליחים להביא את זה לתוך מערכת החינוך לגנים של 3-6, שבעיניי גם שם זה מאוד מאוד נחוץ, כי אנחנו מדברים על ילדים צעירים. שם ההתנגדות היא בעיקר מצד ארגון הגננות, הסתדרות המורים. אבל אני מקווה שלאור מקרים שנחשפו רק לאחרונה, הם יבינו שגם שם יש צורך, כשאנחנו כל הזמן מזכירים שהמצלמות מגנות לא רק על הילדים, הם הרבה פעמים מגנות גם על צוות, מפני תלונות שווא, מפני, אתה יודע, חרדות של הורים שרואים סימנים כחולים או משהו, וישר נותנים לזה את הפרשנות של התעללות, אפשר בקלות לפתוח מצלמה ולראות אם הייתה או לא הייתה התעללות. אני חושבת שבמציאות שאנחנו נמצאים היום, המצלמות עושות שכל ונותנות בסופו של דבר הגנה ומענה לכולם.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים, חברת הכנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון ממפלגת כולנו, יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
השבוע שרה בוועדת החוקה של הכנסת, שם הח"כים של ישראל ביתנו השימו את חברי מהליכוד ומהבית היהודי שהם פועלים לטרפוד הצעת חוק עונש מוות למחבלים. אנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה עם יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי. שלום לך.
בוקר טוב לך בני ולכל המאזינים.
אז רצינו באמת לשאול אותך, אנחנו יודעים שכל העניין הזה של עונש מוות למחבלים, זה מה שגם אביגדור ליברמן טוען שזה מה שהביא אותו שלא לתמוך בחוק הנאמנות בתרבות. איך אתה באמת מתייחס לטענות האלה שישראל ביתנו מתיחים בליכוד ובבית היהודי?
קודם כל, זה היה בשבוע שעבר, השבוע,
כבר לא יהיו התחות כלפי הבית היהודי. אבל חלק גדול...
שבוע לא היו מה?
התחות כלפי הבית היהודי. הליכוד אולי לא הבית היהודי. אבל בוא נשים דברים על דיוקם ואחר כך נראה. בגדול אנחנו תמכנו בחוק הזה, כי זה חוק שהיה במסגרת הסכם קואליציוני, ובדברים שבהסכם קואליציוני, אז כמו שאנחנו רוצים ומצפים שהשותפים יתמכו בנו, אז אנחנו גם צריכים לתמוך באותם חוקים שחשובים להם, ולכל מפלגה היה חוק או שניים שהיה חוק הדגל שלהם, וכל השותפים צריכים לתמוך, לכן תמכנו בנושא הזה. וגם היום המפלגה שלנו תומכת בזה. אבל אני אסביר רק קודם כל למה החוק הזה הוא באמת לא חוק אמיתי, אלא למרות שאני אתמוך בו, אבל הוא לא חוק אמיתי, אני אסביר, ואחר כך אני אסביר גם את הפשעים שנוצרים כרגע כתוצאה מזה שהם עזבו את הקואליציה. אתם צריכים לזכור את זה.
כן.
אז קודם כל אני אסביר מה הבעיה שיש בחוק הזה. קודם כל יש בעיה קשה שנוציא אדם להורג, צריך, בכל העולם כולו, זה צריך להיות פה אחד. כי זה מעוות שלא יוכל לתקון. אם טעו פה, אי אפשר להשיב בתחיית המתים מישהו. אפילו אם הכניסו מישהו למעצר, אז אם הוא בעיה שהוא טעה וכבר היו מקרים בעולם, במקרים, אז אפשר להוציא אותו וישלמו לו פיצוי וכו'. מוות זה מוות, מה שנקרא. ולכן בכל העולם כולו רוצים שזה יהיה פה אחד. ויש עונש מוות פה אחד, מדובר ביהודה ושומרון, יש דרך, יש את זה, זה קיים. מה שהם רוצים עכשיו לעשות זה לשנות את הפרוצדורה, הכוונה שלא יצטרכו שזה יהיה פה אחד, אלא שיהיה מספיק ברוב. עכשיו, השאלה היא, האם באמת היה ניסיונות להוציא להורג מחבל, וזה נמנע כתוצאה מזה שרק היה רוב ולא פה אחד? לא. לפחות 30-40 שנה לא היה ניסיון כזה. מסיבה פשוטה, כי הפרקליטות הצבאית לא מבקשת עונש מוות. וברגע שהפרקליטות לא מבקשת עונש מוות, בית המשפט לא דן על עונש מוות. וממילא אין עונש מוות. ואמרתי להם, דבר ראשון, אם אתם באמת רוצים, השר שממונה על הפרקליטות הצבאית ויכול לדבר ולבדוק למה אתם לא מגישים עונש מוות, ואם יש כזאת תפיסת עולם במערכת הביטחונית לשנות אותה, זה שר הביטחון. ואמרתי להם, מי שהיה שר הביטחון זה ליברמן, למה הוא לא עושה את זה? אני מדבר עוד לפני שהם פרשו. למה הוא לא עושה את זה? ויגמור את הסיפור. דבר שני, זה לא
מה חור. מה הכוונה למה לא עושה את זה? למה הוא לא פונה לפרקליטות הצבאית שידרשו עונש מוות?
כן, כשהיה שר הביטחון, מכנס את מערכת הביטחון, ורוצה להבין למה הפרקליטות הצבאית, מי הנחת הפרקליטות הצבאית לא לבקש עונש מוות. אין כזה דבר, צריכה כאן להיות תפיסה ביטחונית מסוימת, גם אם הוא עצמו לא יכול להורות ישירות, אבל המערכת דנה, והמערכת צריכה להבין למה אתם לא מבקשים עונש מוות. יש לנו את האפשרות, בוא תסבירו ולשנות את זה. דבר ראשון, אתה שר ביטחון, זה התחום שלך, זה בתחת חסותך. דבר שני, זה לא חוק, זה צו אלוף. יש צו אלוף לפני הרבה שנים שאומר שיש עונש מוות וצריך להיות שיהיה פה אחד. שר הביטחון יכול לקרוא לאלוף הפיקוד או למפקד האזור ולהגיד לו, אני רוצה שתשנה את הצו ותסתתה את השינוי הזה. וזה בסמכותו. ואז לא צריכים להעביר חוק, לא צריך להעמיד את כל העולם נגדנו, את כל הדברים, והחוק הזה משתנה. למה אתה כשר ביטחון לא עושה את זה, שאלתי אותו? לא, הם רוצים להעביר את זה כחוק. זה נותן תחושה לא נעימה שכאן יש משהו של פוליטיקה ולא משהו אמיתי. ולמרות הכל אני אומר, אמרנו, נלך עם הנושא הזה.
אבל אתה יכול להגיד את זה על כל חוקים, גם חוק הנאמנות בתרבות, אתה יכול להגיד, גם בלי לעשות חוק, אפשר ששרת התרבות הנוכחית תחליט לשלול תקציבים.
היא לא יכולה, לבי ויאללה, לא, מה פתאום, היא לא יכולה להחליט את זה. זה לא יהודה ושומרון שמפקד האזור הוא המושל, כי החוק שאתה רוצה לשנות, מה שאתה רוצה לשנות זה לא חוק, זה צו אלוף. אז צו אלוף משנה צו אלוף, ובין כל וכל זה יהיה כך. הלוואי ונגיע לרגע שחוקי הכנסת הם החוקים שחלים ביהודה ושומרון, זה החלת ריבונות, הלוואי ונגיע לזה. כרגע זה לא קיים.
אבל תשמע, חוק עונש מוות למחבלים זה גם דברים ששנים דורשים אותם, לא? גם מפלגות ימין, מולדת נדמה לי.
אני אומר, יכול להיות. אז אני אומר, קודם כל אפשר היה לסדר את זה בלי לעשות מאומה רבתי גם בשדה הבינלאומי. זאת אומרת, אני אסביר. אבל אני אומר, למרות הכל, אמרנו שאנחנו נתמוך בזה. מה שקורה שכרגע אין לי יכולת להעביר את זה לרוב. כולנו כרגע לא תומכים בעניין. היועץ המשפטי לממשלה מתנגד לזה, כי הוא חושב שגם מבחינה הבינלאומית, יש הנחיות של המערכת הבינלאומית, למרות שבית המשפט העליון, בית בעג, לא שולל את זה, אבל ההנחיות שלו זה שהמדינות צריכות ללכת ולצמצם את זה, לא להרחיב את זה. פה אנחנו רוצים להרחיב את התחולה. כלומר, אנחנו רוצים ההפך, אנחנו רוצים מרוב, מפה אחד להעביר את זה לרוב. אבל לא חשוב, כל הדברים האלה הם פחות.
אבל לא, זה כולנו או הליכוד? מה עם הליכוד? מה שנכתב בעיתון זה שהח"כים בישראל ביתנו שימו את הליכוד ואת הבית היהודי, אפילו לא כתוב כולנו.
זה שמאשימים את מי שמאשימים, זה סיפור אחד, זה לא כמו שזה נכון. הם גם ישימו אותי.
לא הבנתי, הליכוד תומך בעונש מוות למחבלים?
סוף, סוף.
הוא תמך. היום, בסיפור אחר, היום שהם עברו לאופוזיציה, הליכוד אומר, רגע, אתם באופוזיציה. אתם מצביעים נגדנו כל הזמן, מה אתם רוצים? אתם רוצים שנתמוך בזה, בוא נגיע להבנות. זה אומר להם הליכוד. כלומר, כל זמן שהיו בקואליציה, בזמנו, ראש הממשלה עצר את הדיון, אצלי בוועדה ואמר לי אנחנו רוצים לקיים עוד דיון קבינט, תחכה. כל החזרות ממשלה זה קואליציה. לאחרונה ראש הממשלה שחרר ומה אתה יכול לדון בזה, והתחלתי לדון בזה. בינתיים חל השינוי שליברמן התפטר מלהיות שר הביטחון ועבר לאופוזיציה. עכשיו בליכוד אנחנו ממשיכים לתמוך בזה, אבל בליכוד לא שמתנגדים, הם רק אומרים, אתם באופוזיציה, אתם מצביעים נגדנו באי אמון, אתם מצביעים נגדנו בכל חוק, למה שאנחנו נתמוך בחוקים שלכם? אתם רוצים שנתמוך, בואו נגיע להסכמות והבנות. וכנראה הנושא הזה עדיין לא בשל, לא הגיעו, כי כנראה לא הגיעו עדיין להסדר, זה יושב ראש הקואליציה מגיע לזה.
אז מה אני יכול להבין מהדברים שלך?
רק שנייה, אני אגיד לך, רק אני אגיד, אז כך שמבחינת הליכוד אפשר לסדר את זה אם יגיעו להסדר. יש לנו בעיה עם כולנו, שאנחנו רואים שכולנו לאחרונה עוצרת את ההצבעות שלה לגבי אותם חוקים שלדעתם שמים במחלוקת, כמו נניח הנושא של חוק הנאמנות, חוק עונש מוות וחוק היועמ"שים, שכולנו אומרת, רגע, אנחנו רוצים לחשוב, אנחנו כרגע לא, איך אומרים, לא תומכים, תנו לנו לחשוב, ואיתם צריכים להגיע להסדר כדי שיהיה לי רוב בוועדה. אז לכן אומר, בוא נעים נסכם כך, למרות שהחוק הוא בחלקו די פופוליסטי, כי אפשר היה לסדר אותו באופן אחר, בדרך פשוטה, מזמן כבר בלי מאבקים, הם בחרו בדרך הזאת, בסדר, הבית היהודי תומך, הליכוד תומך, אבל מאחר והם עכשיו באופוזיציה, הליכוד בצדק מבחינתו אומר, אני לא תומך באופוזיציה, בחוק של האופוזיציה, שאתם כל הזמן תצביעו רק נגדנו, בואו נגיע להבנות. מה שמקובל בדרך כלל, יגיעו להבנות, ואני מניח שיגיעו להבנות, אפשר יהיה לקדם את זה, ואני חושב שאנחנו הולכים לקדם. הרעיה שאני קיימתי דיון שני, וכדי להגיע לשלב שאני יכול לסכם את כל הדיון ולהצביע. יקרח עוד ישיבה אחת, ואנחנו מתקדמים לזה. אני רק אומר בשולי הדברים שכרגע יש לנו בעיה עם כולנו, אבל לא רק לגבי החוק.
אבל יכול להיות שבאמת כל החוק הזה הוא, כמו שאתה אומר, פופוליסטי. הוא נועד בעצם למתג את אביגדור ליברמן לקראת הבחירות הבאות, שהוא מקדם את חוק עונש מוות למחבלים. זה משהו אולי, כמו שאתה אומר, שזאת המטרה פה.
א', זה ברור שזו המטרה, כי אמרתי, כי יש, היה לו אלטרנטיבות אחרות לעשות, ולהעביר את זה כבר מזמן ובשקט, שהוא היה שר הביטחון, ואפשר היה להגיע לאותה תכלית בשקט. רק המילה היא שזה בשקט, זה לא עונה על החלק של הפרסום, שהוא רוצה דווקא שידע, איפה שהוא נלחם. אז נכון שזה פופוליסטי, אבל למרות הכל, אני אומר, לא הסרתי את התמיכה בזה, כמו שמפלגתי וכמו שאני מניח גם הליכוד, אבל צריך, איך אומרים, להגיע להסברים, וכרגע יש לנו בעיה עם כולנו, אבל היא בעיה לא רק לגבי החוק הזה, אלא לגבי חוק הנאמנות, שאתה רואה שאנחנו עוד לא מעלים, חוק היועמ"שים שעדיין אני לא מעלה, כי אנחנו צריכים עוד את האצבע של ישראל ביתנו עוד כולנו, ונראה איך נתקדם. מה שכן אני רק אומר שלפרט לאותם חוקים שהזכרתי עכשיו בקואליציה, למרות שאנחנו 61 הקואליציה מתפקדת טוב, וביום שני העברנו את כל החוקים שרצינו, שהיו על סדר היום, ואתמול, שזה יום רביעי, זה החוקים של האופוזיציה, הורדנו את כל החוקים שהאופוזיציה רצתה. עכשיו, הקואליציה, נכון שהיא דורשת שראש הממשלה יהיה, והיא דורשת ש... אנשים יהיו יותר במליאה ולא ייסעו כל כך לחוץ לארץ, אולי זה טוב, כי זה באמת התפקיד של אנשים. אז כרגע הקואליציה מתפקדת, נכון שיש לנו שלושה חוקים.
אבל השר בנט, אתמול בראיון ברדיו גלי ישראל, הוא אומר שהעסק די מקרטע, כרגע אנחנו לא מצליחים להעביר שום חקיקה, העסק די נעצר, או שניתן...
שומעים לי, גם אנשי ישראל ביתנו ומכל האחרים, למה שכן חייבים דיבר באופן... חשובים, עוד מרכזים שמשכים, יש לי מה לומר, השאלה מה...
איך אתה רואה גם את העניין הזה של האיחוד הלאומי?
וזה אנחנו ממשיכים לעשות. היום אצלו הוועדה, כל יום אנחנו מקיימים דיונים על נושאים מאוד חשובים, מאוד מרכזים, שמשנים את התפיסה של הזו, וזה אנחנו ממשיכים לעשות, ואין מדי מחלוקת.
תאמר לי עכשיו לסיום ככה מילה על הנושא של הפריימריז, אם יהיו... איך אתה רואה גם את העניין הזה של האיחוד הלאומי, שרוצים שריון, או יותר נכון, שיבוץ של כמה מועמדים ברשימה? יש לך משהו לומר בסוגיה הזאת?
יש לי מה לומר, השאלה מה אני אומר, אם אני אומר את זה, אבל מה שאני רוצה להגיד כן, רק כדבר ברור, האיחוד הלאומי ואנחנו, זה לא רק אחים, זה משפחה אחת נניח, אם אני אקח את הוא, סתם אני אגיד את אורי אריאל ואותי, נניח, לא תצליח למצוא הבדלים, לא מבחינה לאומית ולא מבחינה דתית, לא, זה אנחנו אותו דבר, זה כאילו שתי מפלגות, וחס ושלום אם נרוץ כשתי רשימות, ויחתוך את כל המשפחות שלנו, בכל משפחה, חלק יתפלגו לפה, חלק לפה, ובסופו של דבר גם, בגלל שאנחנו כל כך קרובים, אז אחד ילחם נגד השני, כל המאבק שלנו יהיה נגדם ושלהם יהיה נגדנו, זה עשני, אני חושב, וגם היום שאחוז החסימה מצריך 4 חברי כנסת, אז לא בטוח שיעברו את אחוז החסימה, אבל דיבדנו בנק שלם של קולות. אני חושב שחייבים ללכת ביחד. עכשיו, צריכים, איך אומרים, זה מסע ומתן, שתבין, בהסכם הקודם היה כתוב שמיד לאחר הקמת הממשלה הזו, יתנהל מסע מתן שיסיים תוך זמן קצר לגמור את הסיפור הזה ושהוא לא יעלה כל פעם לפני בחירות. וכרגיל לא עשו את זה, ותמיד לפני בחירות עוד פעם מתחיל הנושא, כל צד לוחץ וכל צד מאיים, שזה סתם חבל וזה מכניס, וזהו, ואחר כך מקיים דיון ובסוף מגיעים להבנות. צריכים להיכנס, אם לא עשו את זה כל הארבע שנים, הממשלה הזאת היא כבר יותר מארבע שנים, ברוך השם. אז צריכים עכשיו לעשות את זה בזריזות, לא דרך התקשורת ולא באיומים ולא בלחצים, לשבת ברצינות, להגיע לרדת מהדרישות הפופוליסטיות מכל צד, להגיע להבנות, ויש, אפשר להגיע בקל להבנות, לסגור את זה ובסוף זה יתמקד אולי במקום של חבר כנסת אחד פה או שם, זה לא יכול להיות דבר שיגרום לזה שרוצו בשתי רשימות ונפסיד הרבה מאוד קולות שלא יעברו חוץ חסימה, נמשיך ללכת ביחד, כי אנחנו יותר מאחים, זכים תאומים, מה שנקרא באותה שיליה אפילו. זאת אומרת, כל כך תאומים, וזה טירוף יהיה שזה לא יתייס, משלת, פרטנות, לא, דרך התקשורת, לגמור את זה, לרדת מהדרישות שכל צד רק לצורך מסע ומתן, ולגמור זה להתקדם הלאה. שאני מספיק כאלה שנסו ללכת לנו על הראש, בראש ובראשון הראש הממשלה, אנחנו צריכים שבתוכנו, אחד ילך על הראש של השני, ואחד יזדה בשני, זה הרי אבסורד. אני מקווה בעזר השם שאני אלך ביחד, וצריך ללכת ביחד, ולנהל מסע מתן בשקט, לא בתקשורת, לגמור את זה, ולהתקדם הלאה, יש לנו מספיק מחשורים שאנחנו צריכים לעבור הלאה.
אוקיי, נודה לך על הדברים, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. תודה רבה לך.
תודה לך, אדוני, ולכל המאזינים.